החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שלום לכל המאזינים. השבוע פרשת שלח לך. נדבר על אחד הנקודות הבולטות בפרשתנו שנקרא בעזרת השם יתברך. בפרשה מסופר על המרגלים. כתוב וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל הם. וכולי, אלה השמות, כמו שהתורה מפרטת. ואנשים, לאחר שחזרו, כותבת התורה, אשר עלו עמו, אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל למור. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. כל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את הדברים, התורה מספרת לנו שלאחר שמשה רבנו שלח את המרגלים לתור את הארץ, הם באו וכיתרו והוציאו את דיבת הארץ. הגדירו את זה, ארץ אוכלת יושביה. כל העם שהם נמצאים שם, אנשי מידות, הם הנפילים בני הענק. ונהי בעינינו רק כחגבים, כל כך קטנים היינו בעיניהם, לרוב גודלם. הביאו את עם ישראל למצב של ותיסה, כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. ואותו לילה נגזר שתהיה בכייה לדורות. זהו ליל תשעה באב, שמאז אותו מעשה, מאותה היסטוריה של המרגלים שבכו עם ישראל, אתם בחייתם בחייה בחינם, ככה תבכו לדורי דורות, עד ימינו אנו. ליל תשעה באב, ליל של בחייה, של כל הצרות וההיסטוריה של עם ישראל, חורבנות המקדש, כל האסונות של שנות תח ותת כידוע, והרבה אסונות שפוקדים את עם ישראל מדי שנה בשנה בתקופה הזו. והנה, לכאורה התורה מדברת ומגדירה את מי משה רבנו שלח. הוא שלח לא סתם איזה מרגלים, אלא כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. מדובר על נבחרי עם ישראל, שנבחרו להיות כנשיאים לכל שבטי עם ישראל בדור המדבר, דור דעה, וודאי שהיו צדיקים וחכמים גדולים. ואם כן, השאלה נשאלת, איך ייתכן שהגיעו למצב כזה, שהפכו את הקערה על פיה, והוציאו דיבה על הארץ. במיוחד, יש להדגיש ולהוסיף לשאלה הזאת. החפץ חיים אומר, שכאשר אנחנו קוראים בתנ"ך היסטוריה, עלינו לדעת שלא נדמה בנפשנו, שמדובר על אנשים ברמה שלנו. הרי כל דור הולך ופוחת, וכבר הגמרא אומרת, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. אומר החפץ חיים, הגמרא מגדירה לנו מהו שיעור ירידת הדורות בין דור לדור. לא בין כמה דורות, אלא דור אחר דור. הפערים עצומים עד כדי כך שאם הדור הקודם היו כבני אדם, הדור שאחריו כבר הם בדרגת חמורים, ואפילו לא כמו חמורו של רבי פנחס בן יאיר. כאשר נדמה בנפשנו מה ההבדל בין אדם לחמור, האם בכלל יש השוואה, יש דמיון, שייך בכלל להתייחס אל זה כהשוואה או כירידת דרגה, זהו הרי הפרש שכמעט בכלל לא שייך אחד להשוות אחד את השני, וזה הפרש בין דור לדור בתקופת הגמרא. אומר החפץ חיים, צבע חשוב, כל דור קדימה יותר, ועוד דור ועוד דור, ונגיע לתנאים, ונגיע לנביאים, ונגיע לכל השולשלת של עם ישראל, עד דור המדבר שהם תחילתם של עם ישראל. אין לתאר ולשער איזה גדולה מדובר. אין לנו בכלל מושגים והבנה. ועל אותו דור, ראשיהם, ראשי השבטים, נשיאי השבטים, האנשים המובחרים ביותר, והם היו המרגלים. אם כן, ודאי שהקושיה היא מקבלת משנה תוקף עשרת מונים. איך ייתכן שיגיעו לכזו דרגה ולכזו רמה לבוא ולהוציא דיבה על הארץ? יש עוד לשאול. רש"י כותב, אנשים ראשי בני ישראל כשרים היו באותה שעה. מצד שני, רש"י באותה פרשה אומר, על הפסוק וילכו ויבואו, דרשו חז"ל במסכת סוטה, מה העניין ההליכה? הרי שם מדברים רק על החזרה ויבואו. אלא ללמדך להקיש הליכתן לביאתן, שהלכו בעצה רעה כשם שבאו. אם כן, יוצא שהם היו רשעים מתחילתן. למה רש"י אומר באותה שעה כשרים היו? עוד יש לשאול, ששלחו, שחז"ל דורשים, למה נסמכה פרשת שלח לך לפרשת בעלותך, פרשת המרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. זאת אומרת, שהייתה עליהם טרוניה וטענה מתחילת דרכם, איך לא למדתם מוסר ממרים? והלא אנחנו מדברים על צדיקים. מה ביאורו של כל העניין של המרגלים? מוריי ורבותיי, הזוהר פרשת השבוע כותב דבר מעניין, שרק רבי שמעון בר יוחאי יכול לגלות לנו את פנימיות הנפש של אותם מרגלים, כדי להבין קצת מה מתחולל בכל פרשת המרגלים. וכותב הזוהר, המי נטלי הייתה דה, הוא שואל, למה הם עשו כזו דבר? איך הם לקחו כזו עצה שלילית? הוא משיב, אלא אמרו, יעלון ישראל להרעה, נתעבר ענן מלמהווה ראשין, וימנה משה ראשין אחרנין. דהענן זקינן במדברה למהווה ראשין, אבל בהרעה לא נזכה, ועל דנתלי עיתה באישה לגרמיו, מיתו, אינון וכל אינון דנתלן מיליו. ביאורם של הדברים, אומר הזוהר רבי שמעון בר יוחאי, מדוע המרגלים נטו קו מהאמת והוציאו דיבה על ארץ ישראל? מדוע? התשובה לכך, הם חששו. כרגע במדבר זכו להיות נשיאי עם ישראל. חשבו שאומנם זכו במדבר, אבל בטוח כשיכנסו לארץ ישראל, תשתנה ההנהגה, ומשה רבנו ימנה אחרים, ויוריד אותם מגדולתם. אם כן, מה העצה להמשיך את מעמד החברתי שזכו לו, להמשיך הלאה בנשיאותם? יש רק עצה אחת, להניע את לב ישראל לעלות לארץ, להיכנס לארץ, וכך יישארו במדבר, ואז נמשיך בנשיאותינו. מוריי ורבותיי, רק רבי שמעון ברוך הוא יכול להגיד את נבחי הלב, את הנסתרות מאחורי כל המתחולל בפרשת המרגלים. ללמדנו עד כמה האדם, ריבונו של עולם, יכול לעוות את כל דרכו, להשחית את דרכו, בשביל נקודה שיש לו נגיעה אישית, הוא רוצה את הכבוד שלו, הוא דאג לכבוד שלו, הוא דאג למעמד שלו, הוא יהיה מוכן שכלל ישראל יסבול, הכל שיהיה, ובלבד שאני לא ייפגע. זהו דבר מדהים, מפחיד, איך האדם יכול לרדת לדיוטה התחתונה בשביל הנגיעה שלו, בשביל האינטרס האנוכי שלו, יכול לחולל כזה מהפך. בדומה לכך, מצאנו אותו דבר אצל ירובעם. ירובעם בן נבט, שמסופר לאחר שמלכות עם ישראל התחלקה לשתי מלכויות, מלכות יהודה ומלכות ישראל. אז מבואר במלכים א', בסוף פרק י"ב, שמה מסופר איך ירובעם חולל מהפך בעם ישראל. הוא היה מלך ישראל, על רוב שבטי ישראל. מצד שני, מלכות בית דוד הייתה מלכות בית יהודה עד ירושלים. בית המקדש נמצא בירושלים. ידע ירובעם בן נבט שאם הוא רוצה שמלכותו תשרוד, זה למנוע את עם ישראל מעלייתם לרגל לבית המקדש. כי כאשר יעלו שם ויראו את מלכות בית דוד במעמדה, בפאר כבודה, הרי הם ממילא עלולים להיגרר אחריו, עלולים להיות מושפעים מהמעמדים האלה, והם ממילא ינטשו אותו ויורידו אותו ממלכותו. לכן החליט להעמיד שני צלמים, אחד בבית אל ואחד בדן, והכריז, אלה אלוהיך ישראל רחמנא ליצלן, להשפיע על כלל ישראל לעבוד עבודה זרה, ולעשות במות, ולהקריב קורבנות, הכל כדי שלא יזדקקו ולא יצטרכו לעלות לרגל, ועל ידי זה תיכונן מלכותו. כמו שהגמרא בסנהדרין בדף קא עמוד ב מספרת, ואומרת הגמרא, אמר רב נחמן, גסות הרוח שבו העבירתו על דעתו, שדאג למלכותו שלא תילקח ממנו. זה פלא פלאים. חז"ל מלמדים אותנו שוב מה מסתתר מאחורי כל ההסתה הפרועה, הסתה הקשה הזו, להסית את כלל ישראל שיעבדו עבודה זרה ולא יעלו לבית המקדש. הכל נובע מהנוחיות לשמור את המעמד שלו, את המלכות שלו, את הכבוד שלו. אז האדם מוכן לעשות הכל בשביל זה. ומי מדובר? ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, שהגמרא אומרת שם בסנהדרין, שהוא היה חכם, גדול חכמי ישראל, שכל החכמים היו נדמים אליו כעשבי השדה מרוב גדולתו. אבל למרות הכל, כשזה הגיע לנקודה האנוכית, שם הוא לא עמד במבחן, שם הוא נפל, שם הוא נכשל והכשיל, ירובעם בן נבט חטא ויחטיא את הרבים. הכל בשביל נקודה אחת, בגלל האנוכיות, הנגיעה העצמית, עיוותה את הראייה שלו. בדומה לכך אנחנו מוצאים, קראנו פרשה קודמת, פרשת בעלותך, על מרים. במה נכשלה מרים? מרים נכשלה שדיברה על משה רבנו, וביטאה את זה במילים קצרות, הרק במשה דיבר. וכי משה רבנו שונה מאיתנו, למה אנחנו לא פורשים בעל ואישה אחד מהשני? אם כן, למה משה צריך לפרוש מאשתו? וכי רק איתו הקדוש הוא מדבר? גם איתנו הוא לא מדבר. זאת אומרת, היא שוותה את הדרגה של משה אליה ואל אחיה, ועל זה נענשה. הרי ודאי שהדבר הזה נבע, כמובן לפי דרגתה, שחשבה שלא ייתכן שהדרגה של משה יותר ממנה. החלק הזה שמדגדג לפעמים לאדם, לפרגן לשני, הוא לא יכול, הוא מפחד על המעמד שלו, הוא רוצה שהמעמד שלו לא ייפגע, לא ייפגם, שגם הוא יחשב באותה דרגה, אז הוא מוכן להגיד כמה מילים, ובלבד לשמר על כבודו. ולכן נהייתה מצורעת, סגיר אותה 7 ימים מחוץ למחנה, כלל ישראל המתין לה, איזה ביזיון שבוע שכלל ישראל יודע שמעכבים אותו בגלל שמרים דיברה לשון הרע על אח שלה. אי אפשר לתאר ולשער איזה עונה זה. כל זה בגלל הנקודה הזאת. אותו דבר, הפרשה שנקרא לעזרת השם שבוע אחרי זה, פרשת קורח. גם אותו דבר. מה המהות של כל טענות קורח? כל העדה הקדושים, מדוע תתנסעו על עם ישראל? וכי רק אתם מיוחדים? וכי אנחנו לא מרוממים, לא גדולים? הוא רצה את המעמד שלו. כאב לו המעמד שלו, לא יכל לראות שנותנים לאחר תפקיד שהוא מבין שאליו זה מגיע. אינו את עתו, כמה הוא טועה, בן אדם כמה הנגיעה שלו, האינטרס האנוכי שלו, משנה לו את כל הראייה, מטעה אותו. וזה הכישלון הגדול, שאדם מעוות את דרכו, תאר לעצמנו קורח קם כנגד משה רבנו, שהביא את התורה לעם ישראל, שליווה את כלל ישראל ליציאתה ממצרים, קריעת ים סוף, ניסים על גבי ניסים, דברים שאי אפשר אפילו לתאר בשכל האנושי. ופתאום קם לו קורח, ומייצר מחלוקת נגדו, והכל על מה? מתוך הנגיעה, הוא לא ראה שום דבר. לא עניין אותו שמשה רבנו עלה לשמיים, דיבר אל הקדוש ברוך הוא, פה אל פה, תסתכל אפילו מרים אחותו שרק השוותה את עצמה אליו, מה קיבלה, איזה עונש, איך אתה מעיז להקים מחלוקת נגד משה רבנו. אבל זהו כוחה של הנגיעה. כבר כותב את הדברים הרב אלחנן וסרמן, יש לו קובץ מאמרים, והוא כותב, הרי לכאורה, חז"ל דורשים על הפסוק בקריאת שמע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם, זו מינות כפירה. כשאדם כופר חס וחלילה בקדוש ברוך הוא, מאיכן זה נובע? מהלב. שואל הרב אלחנן, מה זה שייך ללב? הכפירה זה בשכל, במוח. מה זה שייך ללב בכלל? הוא משיב שאין מושג שאדם יכפור בקדוש ברוך הוא, כי הבריאה כולה צועקת, יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה. אי אפשר לראות שהכל מתפקד כמו שעון, ואין מנהיג לבירה. אין כזה דבר, טבע, בלי הסבר, מי עשה את הדברים, וכי אפשר שהדברים ילכו מעליהן מבלי שיש מנהיג לבירה? אם כן, איך יכול להיות שאדם מגיע למצב של כפירה? והתשובה לכך, בגלל הלב. הלב זה מקור התאוות. כשבן אדם יש לו תאוות ורצונות אז הוא ממלא כדי להתיר לעצמו, להתענג, להתפקר, אין לו אפשרות, אלא אם כן, יכפור בקדוש ברוך הוא בתורתו. כדי להתיר לעצמו את הנקיפות מצפון, הוא מפקיע את עצמו מהמושג של אמונה, של תורה, של מצוות. זה השורש של הכפירה. אותה תאווה להתפקר, היא מעוותת את הראייה שלו, את השכל שלו, עד כדי כך שהוא כופר כביכול בקדוש ברוך הוא. לכן לא תטורו אחרי לבבכם, זו מנות. מקור המינות זה הלב, התאוות, הרצונות, הם הנגיעות האישיות שאדם תמורתם מוכן, הכל, הכל להפקיע, ובלבד לנקות את מצפונו. זהו בעצם הסיבה שהגיעו המרגלים להידרדרות הזאת. להביא את כלל ישראל לבחייה בחינם, במקום לקחת את ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, פירותיה המיוחדים במינה, הקדוש הוא מבטיח את הארץ, את כל הטוב שיש בארץ, באים הופכים את הקערה על פיה. זה נורא ואיום, עד כמה הנגיעה יכולה לעוות, עד כמה האינטרס האישי יכול להשחית את המידות של האדם. ולא משנה כמה קורבנות, כל דור המדבר מת בגללם, הם מתו במיטה משונה, והכל בגלל האינטרס והנגיעה האישית. מסופר, ראיתי מעשה נפלא בספר עלינו לשבח של הרב זילברשטיין שליטה. כדי להמחיש לנו קצת עד כמה בן אדם מכוח נגיעה יכול להשחית את דרכו לגמרי. היה איזה שטחן אחד שהציע שידוך לאיזה משפחה. הוא מכיר את הצד של החתן, מכיר את הצד של הכלה, ובאמת הוא ראה שזה יכול להיות הכי מוצלח שיכול להיות, גם המשפחה של החתן, גם המשפחה של הכלה, שני משפחות נפלאות, גם הבן וגם הבת, מאוד מיוחדים. אז הוא החליט להציע. הציעו את השידוך, באמת, תכף ומיד נתפסו, המשפחות, הזוג, ממש זה הלך חלק. כל כך מהר השידוך הזה תפס תאוצה. ממש כבר רצו, כבר קובעים, כבר אירוסין, כבר הכל מתקדם, כבר מדברים על החתונה, הכל מסתדר. והנה, אותו שדכן קיבל טלפון מחוץ לארץ. אמר לו, אני יודע שאתה שדכן, לא יודע אם אתה מכיר אותי, אבל תזכור זה וזה וזה וכו'. אני בא לארץ עוד שבוע עם הבת שלי, אני צריך שידוך מיוחד. אם אתה תדאג לי לשידוך טוב, אני אתן לך דמי שידוך, לא מה שמקובל, 1,000-2,000 דולר, 10,000 דולר אני אתן לך. אוקיי, שמע את ההצעה של אבי הבת, התחיל לחשוב מה אני אעשה, איך אני אמציא לו עכשיו איזה בת מיוחדת. פתאום עלה לו בראש איזה מעשה סתני. הוא אמר, תשמע, החתן הזה שהצעתי לבחורה הזאת, אין, זה משהו מושלם. זה בטוח ילך טוב. אבל איך עושים? הם כבר התארסו. מה עושים? החליט לעשות מעשה שטן, רחמנא ליצלן. הלך לאבא של החתן. אמר לו, אני חייב לדבר איתך בארבע עיניים. אוקיי. תשמע, אבא היקר, אתה ידידי, אבל אני חייב לגלות לך. אני לא רוצה לחכות עד אחרי החתונה, אחר כך תאשים אותי. תשמע, המחותן שלך שונא אותך, מדבר עליך רע כל היום. אין לי מה לעשות. אני חשבתי שזה יכול ללכת, אבל לא האמנתי איך הוא מרחלך עליך, איך הוא מדבר עליך. אין אפשרות לדעתי לגשר על הפערים. מה, עד כדי כך הוא אומר? לא מאמין. הוא אומר לו, כן, אין לך מושג. כמה דיברתי, כמה נסיתי, לא עוזר שום דבר. טוב, תן לנו לחשוב. הלך לאבא של הקלה גם כן. אמר לו, אני רוצה לשוחח איתך בארבע עיניים. אמר לו, אני חייב לגלות לך סוד. נכון שיש לי אינטרס ועניין לשידוך, אבל אני חייב לגלות האמת שמחר לא תתפוס אותי. דע לך שהמחותן שלך מרחל עליך, מדבר עליך לשון הרע, רכילות, שונא אותך, מה זה נורא ואיום. כמה שדיברתי איתו זה לא עוזר. וככה הוא שכנע את שתי הצדדים להיפרד. זה שנה את זה, זה שנה את זה, בגלל הדברים האלה. ואז אחד לא יכול לדבר עם השני, הגיעו למסקנה שצריכים להפריד את השידוך. עכשיו הוא שמח, ברוך השם, יש לו בחור להציע, הגיע אותו אחד מחוץ לארץ, אמר לו, יש לי הצעה בשבילך, הלך לאבא של החתן, יש לי הצעה מיוחדת בשבילך, אתה רואה משמיים, תכף שביטלנו, ברוך השם, אני אביא לך עוד יותר טוב וכו'. וככה שכנע, אוקיי. נפגשו, כמובן קבע להם פגישה וכו'. לא הלך. לא הבחור מצא חן מעיניו הבת, ולא הבת מצא חן מעיניו הבחור. בקיצור, אז שידוך לא הצליח. בינתיים עבר זמן. עבר זמן, ומנסים כל צד לחפש שידוכים, לא הולך לא לבן ולא לבת. הולכו. פעם אחת, החליט לקחת יוזמה, אבא של החתן. הרי אני מכיר את אבא של הקלה. איך ייתכן שהוא מדבר עליהם? מה עשיתי לו? לא מבין את זה. אני חייב לדעת למה ועל מה זה. לקח אומץ. החליט ללכת לפגש איתו. דפק בדלת. אמר לו, אני רוצה לדבר איתך. בבקשה, בכבוד. מה לא תסביר לי? מה עשיתי לך שאתה מדבר עליי לשון הרע? מה עשיתי לך שאתה שונא אותי? אולי באמת אני רוצה לשמוע אם יש לך איזה באמת דברים שאני צריך לתקן, אני אשמח. אבל למה זה צריך להיות? איך זה יכול להיות? מה עשיתי לך? אמר לו, אני? אני מדבר עליך? אני אמרתי איזה מילה עליך? לא היה ולא נברא. אתה הוא שדיברת עליי. שטחן בא אליי, אמר לי שאתה מלכלך ומדבר, דדדדד. כל מיני דברים. אמרתי לו, אני? בחיים לא אמרתי מילה עליך. בקיצור, שניהם תפסו את הראש. ריבונו של עולם, איזה שטחן, כמו הראשי תיבות שלו. שקר דובר, כסף נוטל. רימה את שתיהם בשביל להפריד. לא זה דיבר, לא זה דיבר. תפסו את עצמם וראו כמה נוכל הבן אדם. התחבקו, התנשקו, והחליטו באותו מעמד, מחזירים את הזוג, וברוך השם יחזירו אותם, והזיווג עלה יפה יפה, ונהיה חתונה והכל. והנה ברוב חוצפתו השטחן. אחרי כל זה, פתאום הוא בא, אומר להם, אני רוצה את משידוך. הרי אני שידחתי אתכם. אמרו לו, מה פתאום? אתה הפרדת אותנו, תראה מה עשית. בגללך הפרדנו. איך אתה רוצה דמי שידוך? עכשיו זה משהו אחר. ויכוח, אבל סוף סוף אני ולא בגללי. הלכו לרב חיים קניבסקי. אמר לו הרב חיים קניבסקי, אתה רשע. לא מגיע לך שום שידוך, כי אתה ביטלת את השידוך. אז מצד ההלכה לא מגיע לך שום דמי שידוך. אבל לא רק זה. להוציא עליו קרוז שאסור לעשות אצלו שום שידוך, כי זה רע ובלי יעל. רשע. איך אתה מסוגל לעשות את הדברים האלה? מוריי ורבותיי, עד כמה אדם יכול להשחית את המידות שלו בגלל האינטרס האישי שלו, הנגיעות שלו? כמה אדם צריך לדעת שהוא מסוגל לאבד את השיקול הדעת כשהדברים יש לו בהם נגיעה? עם המרגלים, נשיאה עם ישראל, דור דעה, אין לתאר ולשאר את גדולתם. ואם הכל הנגיעה שינתה את דעתם, והשחיתו את דרכם בשביל הנגיעה האישית, מה יאמרו איזו וקיר? עד כמה אדם צריך ללמוד מזה מוסר השכל, לחשוב תמיד, לא לחשוב שמה שהוא חושב זה הנכון. אם הדברים יש לאור בהם נגיעה, אין ספק ששיקול הדעת שלו הוא פסול, ולא רק שהוא פסול, אלא הוא יכול לפעול הכל הפוך מהאמת. ואת זה צריך האדם להפנים. לכן צריך האדם להיות תמיד זהיר ונזהר, להתייעץ עם רבנים, להתייעץ עם אדם שלישי, שהוא מנוטרל מהנגיעה, רק אז הוא יחשוף ויגיע לחקר האמת, רק אז יוכל להשכין אהבה ואחווה, שלום ורעות. יעזור השם שנזכה כולנו, נתגבר על מידותינו, ותמיד נהיה זהירים ונזהרים בכבוד חברינו, ולא נהיה פזיזים לדון לקו חובה, ועל ידי זה נזכה כולנו לראות בביאת גואל צדק, במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום לכל המאזינים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.